רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
בוקר טוב, שבוע טוב, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, מאזינות ומאזינים, צופים וצופות יקרים, לעוד תוכנית של פרק חדש. פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בני 55 ומעלה. ובאמת, כל יום זה התחלה חדשה, זה פרק חדש, ואנחנו בתוכנית הזאת כולם חושבים מהם התכנים שהכי יכולים לתת לכם ערך ומשמעות. אז הבאנו פה מישהו שמדבר על זוגיות, והבאנו מישהו שמדבר על פרישה נכונה וביטחון כלכלי, והבאנו גם כן שבוע שעבר נושאים של ליפוי כוח וצוואות וירושות וזבונות, וכל הנושא של מחשבה על הדור הבא. והיום אנחנו באמת חשבנו על הגוף שלנו, נחזור קצת לגוף, לשורשים, למי שאנחנו, למה שאנחנו, באמת בדור שכולנו נמצאים מול המסכים, והגוף שלנו לאט לאט מקבל צורה של מסך או של קורסה, וזה אף פעם לא מאוחר מדי. ומי שאומרת שזה אף פעם לא מאוחר מדי, זאת גברת איס אפרים, ורד איס אפרים, שוורד הסכימה לבוא לאולפן. ורד נותנת לנו באמת תמונה הוליסטית, ושלמה על הגוף, איך אנחנו באמת פותחים ברק חדש בחיים. אז שלום ורד.
היי אבי, אברהם.
אברהם, אברהם.
אברהם.
מה שלומך?
בסדר, טוב להיות כאן.
ממש טוב להיות פה, וגם בשבוע כזה מרומים עם החדשות ששמענו לגמרי. בסוף השבוע, באמת שיהיה בשורות טובות
לגמרי.
לכולם, ושבאמת נצא מחוזקים, ששבו בנים לגבולם.
נכון.
אז רציתי רק, לפני שאני אתן לך את רשות הדיבור, להציג אותך. ובאמת, לוורד יש אתר נפלא באינטרנט, שנקרא ורד איס אפרים, ועוד שאני תדבר גם על הפרויקט חיים שלה. אבל ורד היא בוגרת מגמה לחינוך גופני מטעם סמינר הקיבוצים, מורה בחירה בשיטת מחשבת הגוף, שנדבר על זה היום הרבה, ומוסמכת לטיפול במגע בשיטה הזו, מומחית לבעיות שלד, מפרקים ושרירים, היא מטפלת בבעיות כמו יציבה, מגבלות תנועה, כאבי גב, צוואר וכדומה, גם כתוצאה מפציעות או ניתוחים על ידי תנועה בריאותית ומגע. קיצור, יש עוד הרבה הרבה מה להציג, אבל חבל לנו על הזמן שאנחנו נציג אותה, פשוט בואו תכירו אותה בעצמכם. אז ורד, תספרי לנו באמת על התחום ואיך הגעת אליו.
אוקיי, בעצם הגעתי לתחום לפני 52 שנה.
וואו.
כי אני מגיל 8 בחוגי התעמלות קרקע ומכשירים, מרגישה מה התנועה עושה לי לתחושת החופש שלי, לתחושת הביטחון העצמי שלי. ואני אוהבת גם ללמד את החברים שלי בחצר למטה, את החברות, מידת ידיים, גלגלון. ואז אני מבינה שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. זה מה שעושה לי טוב. להתנועע וללמד, להעביר הלאה את התחושה הזאת של החופש, של העונג, שאפשר להפיק מהגוף. וככה כיוונתי את חיי, הרבה בזכות ההורים שלי, שהקשיבו לי, ונתנו לי גב לעשות את מה שאני אוהבת, ואפילו קנו לי סטודיו.
כשהייתי,
הייתה הזדמנות לאבא שלי, הייתי בת 12-13, והוא קנה את הסטודיו שאני עד היום עובדת בו.
מה את אומרת?
וככה, באמת הם הקשיבו לי וראו אותי, וזה מה שאני רוצה להעביר גם לילדים שאני עובדת איתם, לראות אותם, במה הם טובים, מה עושה להם את זה, ולחזק אותם בכיוון הזה. וגם אנשים מבוגרים, יש כאלה ששכחו מה עושה להם טוב, במה הם מוכשרים, וצריכים לחזור להתחבר לעצמנו ולזכור את זה.
זה ממש מתחבר לזה שהבן אדם הוא זוכר, אז הוא זכר גם בחיוניות שהייתה לו בילדות.
נכון.
אז זה יפה שאת התחלת את זה דווקא מהילדות. את אומרת, איך הגעת לזה? אז כל אחד אומר כל מיני דברים, ואת אומרת, מהילדות.
ממש.
מגיל 8 התחלתי לעסוק בזה. ממש, ההורים שלי זיהו את זה.
כן.
ובאמת הם קלו למטרה.
קלו למטרה, ואני מודה להם, הם כבר לא בחיים שניהם, אבל אני כל יום שסוגרת את הסטודיו, מודה להם על זה שהם ראו אותי, ונתנו לי חיים של הגשמה, של משמעות.
אז בעצם, אוקיי, אז גיל 12 היה לסטודיו ו...
כן, אבל אני לומדת. כמובן, הלכתי בתיכון למגמת מוזיקה, כי חשבתי שאם אני אעסוק בתנועה, אני צריכה להבין גם במוזיקה. לא משנה שעכשיו אני לא עובדתי מוזיקה בתנועה, אבל זה מה שחשבתי אז. ואז הלכתי ללמוד חינוך גופני אחרי הצבא. וידעתי שאני לא הולכת ללמד בבית ספר. יש לי את המקום שלי, ואני הולכת להגשים את מה שאני חושבת שחשוב אז לילדים. עבדתי עם הרבה עם ילדים. מה שחשוב שילדים ידעו על הגוף שלהם ויעשו בשביל הגוף שלהם. והיו לי קצת קבוצות של נשים, ולאט לאט הגעתי לשיטת מחשבת הגוף, אחרי שהייתי בכל מיני עולמות של תנועה, ומהשיעור הראשון פשוט התאהבתי בחוכמה, בעומק, ביסודיות של השיטה, בהיקף.
זאת אומרת שבדקת כל מיני מגוונים של טכניקות, כן, והגעת לשיטה שנקראת מחשבת הגוף. מה זה מחשבת הגוף? אני יודע שיש מחשבה למוח.
נכון.
מה זה השיטה הזאת?
הגוף, קודם כל, תנועה, זה תנועה בגוף, אבל גם במוח קורה תנועה. ואנחנו משפיעים, על המוח הוא מאוד גמיש, ואנחנו יכולים להשפיע עליו דרך תנועה, דרך שינוי, דרך גיוון בתנועה, להשפיע על כל מיני מסלולים שיש לנו במוח ולשנות. והגיוון הוא שומר, אנחנו מדברים כל הזמן על לשמור על המוח, על הכושר, על היכולת ריכוז. במחשבת הגוף יש המון מזה, כי למשל, אני לא מדגימה תנועה. השיעור עובד ככה שאני מנחה, אנשים צריכים לתרגם את ההנחיה לגוף שלהם. כבר זה, פה החשיבה מאוד עובדת, והמוח, וזיכרון, הם צריכים לזכור, זה מין רצפים של תנועה, הם צריכים לזכור, הם גם צריכים לזכור משיעור לשיעור, בין השיעורים, מה, איך להחזיק את עצמם בבית, מחוץ לארבע קירות.
את לא מדגימה שאת מדברת על תרגיל? זאת אומרת, אני הייתי בשיעורי יוגה, תמיד המורה...
נכון.
עומד ומדגים ועובר אחד-אחד, אומר, נכון. תכניס את האגן.
כן, אני עוברת אחד-אחד אם צריך, אבל אני רק מדברת. ואנשים, ושקט בשיעור, ואין שעון, אין שום דבר שמסיח את דעתנו, אנחנו פשוט נכנסים פנימה לעצמנו, מסתכלים על הגוף מבפנים כאילו. זו תחושה מאוד מיוחדת, מאוד מחברת, ואם אנחנו מדברים על, על מוח וגוף, זה, אנחנו משנים דפוסים והרגלים שלנו, ועושים אותם יותר נכונים, ויותר בריאים, כי אחד הדברים שעליהם נשענת השיטה, אחד היסודות, זה שאנחנו מעריכי חיים, כולנו, זאת עובדה, אבל איכות החיים קצת צולעת בגילאים היותר מבוגרים, ואנחנו רוצים כמה שיותר לייעל את התנועה, כדי שגם בגיל מבוגר יהיו פחות שחיקות, פחות כאבים, פחות דלקות, גוף יותר חופשי, שנוכל לעשות את מה שאנחנו רוצים גם בגיל מבוגר. לפעמים אנשים אומרים לי, הרוח רוצה, אבל הגוף כבר לא יכול. אז אנחנו רוצים לסגור פערים. זה לא שלא...
באמת, למה הגוף לא יכול? כשהם אומרים את האמירה הזאת, את יכולה להסביר מה הם מתכוונים שאומרים שהגוף לא יכול?
זה מאוד רחב, אבל בעיקרון, עם השנים, אפילו מגילי ה-30, כבר יש תהליכים ניווניים שקורים בגוף שלנו, זה הפיזיולוגיה שלנו. אי אפשר ל... זה קורה. אפשר לעכב, אפשר להקל, אפשר למנוע חלק מהדברים. ואיך, אם אנחנו ננוע בדרך נכונה, קודם כל יציבה. יציבה נכונה, אנשים אומרים, מה זה יציבה נכונה? כולם אומרים יציבה נכונה. אז במחשבת הגוף יש ממש סט של הרגלים שאנחנו לומדים איך מכפות הרגליים ועד הראש והצוואר, אנחנו מסדרים את היציבה שלנו. עכשיו, יציבה זה בכל רגע נתון. זה גם כשאני יושבת, זה לא רק הליכה, זה לא רק עמידה.
גם ברגע זה שאני יושב איתך, פתאום שמעת את המילה יציבה נכונה, פתאום אני מתחיל לחשוב מי הרגליים שלי שמסוכלות מתחת לשולחן.
בדיוק, בדיוק.
דרך הכתף שנשענת פה.
נכון.
אז אולי תסביר, כשאת אומרת יציבה, ואת בסטודיו שלך, ועוד רגע נדבר על הסטודיו, ואיך, למה קראת לו בשם הזה, את מסבירה על יציבה, אז אולי תדגימי או תסביר איך זה עובד.
הלכה למעשה זה קורה, כשאנחנו נכנסים לשיעור, אנחנו תמיד מתחילים בעמידה. ככה באנו מבחוץ.
כן.
כי יש הרבה מקומות שישר שוכבים. אבל רגע, באנו עומדים. אז בואו נסדר את העמידה. כשאנחנו מסדרים את העמידה, כמו שאמרתי, כפות רגליים מקבילות, ברכיים לא נעולות, יש איזה סיבוב של האגן שהבטן ככה נאספת בקלות, נשימה, כתפיים לצדדים, ממש עוברים חלק-חלק. כל אחד, בגלל שזה נעשה כל שיעור, כל אחד כבר מתרגל לעשות את זה לעצמו ביום-יום. הם מספרות לי, פתאום תפסתי את עצמי כזה עם הכתפיים למעלה, ואני מורידה, וכל מיני. כל מיני הרגלים שיש לנו. לאט-לאט אנחנו משנים את ההרגלים האלה. עכשיו, מה קורה? חלוקת הנטל של הלחצים על המפרקים, על השרירים בגוף, נעשית יותר שווה, מפוזרת כמו שצריך. נגיד ניקח מגדל אייפל ופיזה. מה היית רוצה? מה היית רוצה להיות? אין שאלה. אין שאלה כאן. כי מגדל פיזה, מי שנגיד גוף אנושי שהוא נוטה לאיזשהו צד, שזה נקרא דרך אגב עקמת, כל הזמן צד אחד צריך להחזיק נורא חזק, כדי שבאמת הבן אדם לא ייפול. יש גם כל מיני פיצויים שהגוף עושה כדי כן להיות איכשהו במצב מעונך, אבל זה כאב, וזה עושה דלקות ופריצות דיסק וכל מיני נזקים.
ועייפות מן הסתם, עייפות
כרונית. עייפות וכאב, כאבים הם מעייפים, חוץ מהעייפות הפיזית. אז אנחנו לומדים איך לסדר את ה... ממש לארגן. וכמו שהגוף מתארגן, אפילו המחשבות מתארגנות, כאילו זה עובר, אני יכולה להגיד על עצמי, שגם אם אני באה לשיעור, גם כשאני מעבירה, אני כאילו בשיעור, אני כמו מתעמלת.
כמו תלמידה.
כן, לגמרי, אני מנחה, ואני כאילו, אני עושה את זה בלי לעשות, בראש, זה אפרופו, ואני בסוף השיעור מרגישה כאילו התעמלתי, כאילו... אני כלילה והולכת על העננים, כמו שהם אומרים לי בסוף שיעור. עכשיו, כשאנחנו ביציבה טובה, הכל יותר קל. כשאתה רוצה לשחות, כשאתה רוצה לרוץ או ללכת, ומתחיל אותה מאיזה יציבה לא טובה, הכל יותר מאומץ, זה לא נכון לגוף. כשאנחנו מסדרים את זה וקצת מאזנים את הפערים האלה, כל התנועה יותר קלילה במה אנחנו רוצים לזוז ביעילות, בחסכנות, במינימום מאמץ. זאת המטרה.
לחזור להיות צעירים קצת.
וכן, ואם נהיה במינימום מאמץ, נוכל בלי להתעייף, לזוז, לסיים את היום, ועוד להמשיך אותו, ולהיות אנרגטיים יותר.
אז דיברת על יציבה. יציבה. הזכרת זאת את המילה מחשבה, אבל לפני שאני אגיע למחשבה, שאת מדברת על יציבה, אז אוקיי, נכנסים לסטודיו בעמידה, שזה דווקא רעיון יפה, כי זה משתלב עם החיים.
בדיוק.
לא עכשיו פתאום שוכבים.
נכון.
ואם אני פותח סוגריים, אז רמס לזה שאין אצלך מוזיקה בכלל נכון. באולפן, ואני יכול להבין, אולי אני אענה במקומך, שאת רוצה שהבן אדם יתרגל להקשיב לגוף שלו,
נכון.
ולכן הוא מינימום מסכות דעת, למרות נכון. שמוזיקה זה יכול לעשות נעים, אבל נכון. זה מסיח את המיינד מהסנטר שלך.
כן,
יפה,
אנחנו רוצים לעשות לעצמנו נעים, להיות יכולים לעשות לעצמנו נעים, בלי משהו חיצוני
כן.
שיעשה לנו נעים. ויש אנשים שזה מאוד מוזר להם, הם מגיעים ואומרים, רגע, זה משעמם, זה מה אני אעשה?
השקט הזה מפחיד
השקט,
אותה.
כן, כן, להיות עם עצמי. אז אני אומרת להם, דווקא אתם צריכים לפחות לנסות להיחשף לדרך הזו, כדי באמת להיות יכול להתחבר וליהנות מעצמנו. זה לא פוסל מוזיקה, זה נפלא, אבל פשוט גם אי אפשר לשמוע הנחיה, ועוד איזה מוזיקה טרקע, ועוד לעשות, זה too much.
וכשאת מדברת על יציבה, אז חוץ מזה שעומדים, יש סט של תרגילים, זאת אומרת,
כן.
אדם לא מספיק לו להיות מודע, אני מניח ליציבה שלו, גם צריך לעשות איזה תרגילים.
ברור,
אז מה התהליך שהוא עובר?
אז נגיד, אז כמו שאמרנו, מתחילים בעמידה, ובעמידה יש תרגילים, אבל אין סט. הם לא יודעים מה הם הולכים לעשות, איך יתחילו את השיעור חוץ מהעמידה הזאת. אני יכולה מיד להגיד, בואו תשכבו, בואו לעמידת שש, בואו תלכו בחדר, בואו נראה איך אתם בהליכה מארגנים את היציבה. כל פעם אני באה עם הפתעה, כי ההפתעות האלה שומרות על רעננות ועניין וסקרנות, ככה שיש אנשים שאצלי 35 שנה, והם באים בסקרנות כל פעם מחדש.
מדהים.
כן, כי זה לשמור על ערנות של גם של החשיבה, גם של המוח. לא לעבוד על אוטומט. אין אוטומט במחשבת הגוף. אז מה נעשה הפעם? איך נתחיל? ואז כשאני ישר אומרת להם לשכב, הם אומרות לי, זה הולך להיות שיעור קשה. כי הם כבר מבינות שהשכיבה זה הכי קל.
כן.
אבל ואז יש כל מיני מעברים שאנחנו, בעצם השיעור זה לא סטים, תרגיל הלוך חזור אותו דבר הרבה פעמים, אלא זה מדמה את היום-יום שלנו. אנחנו רוצים כושר ליום-יום. וביום-יום אנחנו לא עושים סטים שתרגלים. אני עכשיו הגעתי, יצאתי מהאוטו, הלכתי לכאן, עמדתי, יושבתי, עוד מעט אני אחזור לעמוד. זה תהליכים, זה רצפים של תנועה. אני מבשלת, אני לוקחת תסיר, פותחת מגירה, מרימה משהו מלמעלה. זה הכל רצפים, ככל שהם יהיו יותר זורמים, פחות נוקשים, יותר הרמונים, מסונכרנים בין כל הגוף, וביציבה טובה, הכל יהיה יותר קל, במינימום מאמץ.
זאת אומרת, אני מניח שבסטודיו שלך, זה נראה לי מיותר להגיד את זה, אבל אין משקולות ואין מכשירים של חדר כושר, כי אבל, יודעת, באינטואיציה שלי, אני אומר, אם אני רוצה לעבוד על יציבה, אני צריך לחזק את שרי הגב, הכתפיים, הבטן, אני צריך מכשירים, משקולות, התאמנות, הליכון שאני רץ עליו.
כן.
זה אאוט אצלך בסטודיו, אולי תסבירי.
אין מכשירים, אני אסביר. אצלי בסטודיו יש רק מזרונים וקריות למי שצריך תמיכה לצוואר או לגב התחתון. ולמה? אתה יודע, משקל העצמות שלנו, העצמות שלנו קלות, אם, לא יודעת אם יוצא לכם, בטח לא, אבל כשלמדתי במחשבת הגוף, יוספה מיכאלי, זו הפיזיותרפיסטית שפיתחה את השיטה הגאונית הזו, אני חייבת לומר, הביאה עצמות שנלמד על העצמות. הן כל כך קלות, שזה מדהים, זה כמו נוצה קל. זאת אומרת, מי שיצר אותנו, הבורא, המהנדס, איך שלא נקרא לו, הוא לא יצר עצמות כבדות שאני צריך לעבוד מאוד קשה עם השרירים בשביל להרים את היד. הכל קל. למה שנעבוד קשה? אפשר לחזק את הגב ורגליים והכל. מתוך התנועה של הגוף, יש, לכל חלק יש משקל, יש מצבים שונים. ככה אנחנו מחזקים.
אז לא מזהים אצלך? הדופק לא עולה?
לא מזהים, להפך הדופק יורד וזה נפלא, כי אנחנו משחררים מתח, אנחנו משחררים שרירים, וזה בריאות, זה רק לשחרר, זה ממש בריאות פרופר. כלי אדם עובדים יותר טוב, מגיע חמצן לגוף, פסולת יוצאת בקלות. לא צריך לעבוד, מי שרוצה יכול.
את יודעת שהייתי פעם בטיבט, אז אמר לי נזיר, שברגע שאני מזיע, אני יודע שאני לא עובד נכון.
הנה, זה לא, זה מדהים כמה שאחר כך, כשאתה עובד נכון עם הגוף, אתה גם מתאמץ, כאילו אנחנו כולנו עולים מדרגות, עולים עליות, יוצאים לטיולים, הכל יותר קל, כי הגוף רך, טווח התנועה גדול, אני לא צריכה להתאמץ כדי להרים את הרגל לאיזה סלע גבוה כשאני עושה איזה מסלול.
כן.
יותר קל לי.
האמת, הקלילות הזאת מביאה אותי לעשות חשק, לשים לנו מוזיקה, ככה כמה צלילים.
יאללה.
השיר הבא שלנו שאת בחרת.
כן.
מה זה השיר, שוקי?
שירו של שפשף.
נכון.
שירו של שפשף,
יאללה. נכון.
נשמע אותו.
אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, מי שומע את מה שבלב, ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ורואה עתיד וחושב תמיד שהכוונה נותנת אמונה. ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם שביחד כולם, אז יחד כן ללכת יחד.
איתך ביחד, ביחד,
אתם מאזינים לתוכנית פרק חדש, התוכנית שמלווה אתכם בפרקים החדשים של החיים, בהגשת אברהם רויזמן.
טוב, כיף שחזרתם אלינו. ממש אנחנו פה בתוכנית עם ורדיס אפרים, מומחית למחשבת הגוף, בעלת סטודיו מעברים. אנחנו מדברים היום באמת על נושא שהוא חשוב לכולנו, לא חושב שיש מישהו שזה לא חשוב לו, תנועה נכונה, יציבה נכונה. זה באמת נפש בריאה בגוף בריא. ולפני שאני אגיע לנפש, אז אני רוצה טיפה עוד לחזור לנושא של הסוג של ההתאמנות שאת עושה. באמת ההתאמנות שלך היא ללא מאמץ, ללא משקולות, ללא שכיבות צמיחה עם הזעה. איך בעצם...
אבל עדיין יש שם מאמץ.
בדיוק, אני רוצה שעדיין תסבירי, כי כן. אנחנו בתודעה המערבית שלנו, אם אני לא מנפח את השריר, לא עשיתי עבודה. אז נכון. אני רוצה שתסבירי את זה, למה זה... איך זה עושה את העבודה?
קודם כל, לפני זה אני אגיד שלא מזמן, הגיע אליי מישהו שעובד בחדר כושר כזה שרירי, עם פריצת דיסק, שלחו אותו אליי. עכשיו, הוא בקושי יכול לזוז, הוא כל כך נוקשה, כל כך קצר, שכשאני מבקשת להגדיל טווחי תנועה, זה בשבילו מאמץ אלאי. הוא אומר לי, וואי, לא יכול, לא יכול, כואב. זאת אומרת, שבאמת במערב החיזוק יש לו המון הילה. Mm-hmm. ודווקא הרכות היא מדהימה, היא מחזקת. פשוט אנחנו לא רגילים לזה. כן. אבל מי שבא לשיעורים, הוא לא מרגיש שהוא שוכב ולא עושה כלום, או עומד או יושב, או... הוא מרגיש עבודה. עבודה על הגוף, מרגישים את זה. והמצוינות במחשבת הגוף, זה לא כמה הכי הרבה פעמים לעשות משהו, סט מסוים, או... אלא לעשות את הזרימה. זאת המצוינות. איך לסנחרן תנועה כשכל הגוף, כל אחד עובד בטיימינג הנכון. כל אחד... מצטרף, כל חלק מצטרף בטיימינג האחרון, ויש איזו זרימה, ואז זה מאוד נעים.
זאת אומרת, אז... שהבן אדם הזה, שהוא הגיע, הבולדי בילדר הזה, עם כל השרירים, אמרת לו קודם, כנראה, מה שאני מבין, עבדת לא נכון מלכתחילה, ולכן הגוף שלך הפך להיות נוקשה ולא רך.
נוקשה אז... וקצר, ואז הכל, שכשהגוף ככה נוקשה, גם אין טווחי תנועה, גם... רצועות, גידים, יכולים להיקרה בקלות, כי הכל נורא קצר. אז כל תנועה שעושים מעבר, יכול לקרוע סיבים, ואז זה דלקות, ואז זה כאבים. אנחנו צריכים את האיזון. האיזון גם בין כוח לגמישות. וגמישות זה לא, היא לא פחותה מכוח.
ממש.
גמישות, הרי יש את המשל הזה, על העץ, על האלון שהוא חזק, ועל הקנה שהוא רך.
כן.
וכשבא הרוח, הקנה מתכופף, והוא זה שנשאר, והאלון נשבר.
בדיוק.
אז זה הרעיון.
זה ממש כאילו מתאים גם באמת לבני 55, ומעלה נכון. שהגוף נהיה כן, נוקשה עם ניוון החיים, ואת מחזירה לו את ה...
מחזירים את החיים לגוף, באמת.
ממש.
זה... אני רואה אנשים שמגיעים, ולא משנה, גם בגיל 70, פתאום קוראים להם דברים. יש אחת שאומרת לי, וואו, כשהייתי צעירה לא זזתי ככה. אז זהו, זה מה שאני באה לעולם הזה. זה מה שאני באה להגיד.
ואני חושב שזה לא זהו, כי אם אנחנו דיברנו קצת על הגוף, באמת שהגוף נהיה יותר רך ויותר גמיש ופתוח לתנועות וליציבה, ממש לפני שעתנו לשמוע את השיר, דיברת על זה שהוא גם מביא לו רוגע. נכון. אני רוצה שתדברי על הקומה הזאת של הרוגע, של הנפש. אני יודע שאת לא פסיכולוגית, דיברנו נכון. על זה פה בכניסה לאולפן, את לא פסיכולוגית, אבל אני חושב שבסופו של דבר את נותנת מענה של בריאות נפשית גם.
בהחלט.
לא פחותה מזה של פסיכולוג שאת יושבת.
לא.
לא צריך להשוות, אבל כן, אבל אני רוצה שתרחיבי.
העניין הוא של הרוגע, שהוא מאוד חשוב, ובטח אנחנו זוכרים, אנחנו נמצאים בתקופה כל כך כואבת ולחוצה ועצובה, ואנחנו, בלי שנרצה, המתח נכנס, אנחנו לא רואים שהוא נכנס, זה לא כמו שאנחנו מיישרים רגל, אנחנו רואים את הרגל מתיישרת, מתכופפת, לא רואים את זה. פשוט הוא נכנס, והוא מצטבר, והוא מכווץ לנו את השרירים, וכלי הדם נהיים יותר צרים, הם עוברים בתוך השרירים, כלי הדם. כשהשרירים מקובצים, גם הם נהיים יותר צרים. לחץ הדם עולה על כל המשתמע מזה, גם בריאות הפיזית ושל הלב וכל, וגם על העניין של סילוק פסולת מהגוף, של הבאה של חמצן לכל התאים. החמצן זה האוכל. אם הוא לא מגיע כמו שצריך, התאים לא עובדים כמו שצריך.
גם הספיגה של האוכל עצמו, לא רק של החמצן, כן, גם העיכול של האוכל.
זה על הכל, אבל אני פשוט לא בעניין של תזונה, אז אני פחות אדבר על זה. אבל בעניין של, גוף, גוף צריך גוף טוב, שנע טוב, שמרגיש טוב, צריך תחלופה של חומרים. פסולת יוצאת, נכנס חמצן. אנחנו עובדים על נשימה. הנשימה היא לא, היא לא כמו בשיטות אחרות. אנחנו גם כשאנחנו קשה, כשאנחנו באיזה מאמץ, תוך כדי המעבר, אנחנו לא נושפים ושואפים נשימות כבדות כאלה. לא לוקחים, לא עושים את זה, כי למה? אנחנו כן עושים את זה, אבל המטרה היא שנוכל לעשות גם דברים במאמץ ולנשום רגיל. למה? כי ביום יום אתה לא מתכופף לסרוך את הסרוכים ומוציא אוויר וזה ולוקח, זה לא עובד. אנחנו מפרידים בין התנועה לנשימה. לנשום צריך כל הזמן ולנוע כל הזמן, ואנחנו מפרידים. לפעמים יש שיעורים מיוחדים שאני עושה בנושא נשימה, אז כן אנחנו מאתגרים את עצמנו וכן נושמים עמוק ונושפים ושואפים, אבל במחשבת הגוף, הנשימה צריכה להיות כל הזמן. ולא משנה מה אנחנו עושים.
זאת אומרת, זה לא מלאכותי. זאת אומרת, למשל, שמלמדים עוד פעם בשיטת המערב, אתה מתכופף, אתה מוציא אוויר, אתה מתרומם, אתה מכניס.
זה יותר קל.
יותר קל.
יותר קל.
להתחבר. אבל את אומרת, אם אני מבין את השיטה, שכמה שזה יותר זורם עם החיים עצמה, ולכן הנשימה היא זה משהו שצריך ללמוד, לא רק שאני מתכופף להרים משהו, שאני מתרומם להרים משהו.
אני רק צריך לשים לב שלא עוצרים נשימה. שכשאני באיזשהו מאמץ, סוחב משהו כבד, דוחף משהו, שאני לא עוצר נשימה. אני יכולה לנשום בכל מצב.
אז מי זאת, דיברת על מחשבת הגוף, שיטה שפיתחה יוספה מיכאלי?
יוספה מיכאלי.
אז מה בעצם היא בעצם,
החידוש שלה בעיניי הוא עצום, בגלל זה אני פה גם, ובגלל זה אני כל כך הרבה שנים בסטודיו. היא בעצם במקור, היא מורה, היא התחילה ללמוד התעמלות חינוך גופני, בסמינר הקיבוצים, דרך אגב, המחזור הראשון.
וואו, אז היא מבוגרת.
היא בת 85 פלוס אולי.
וואו.
שאמרתי לך בחוץ שהיא עדיין משחקת עם הנינים שלה על הרצפה.
זאת אומרת שהשיטה עובדת.
עובדת. עובדת עליה, עובדת עליי. גם אני קופצת בטרמפולינה עם הנכדות שלי, ומשחקת איתה, והן קוראות לי סבתא ילדה. כן, זה עובד. עכשיו, יוספה, אז היא התחילה בחינוך גופני. היא הייתה אסיסטנטית של פלדנקרייז הרבה זמן, והלכה ללמוד פיזיותרפיה. ובעצם היא שילבה ופיתחה איזשהו ענף, מה שהיא חשבה לנכון יותר, איך לעבוד עם הגוף ביעילות, וכמו שאמרתי, לאורך זמן שנהיה חיוניים. בעיניי היא שילבה בגאוניות את התנועה ואת עולם הפתולוגיה, את עולם הטיפול. כי פיזיותרפיה זה בדרך כלל לאנשים שכואב להם.
נכון.
אבל תנועה זה לכולם. והיא שילבה את זה, והידע שלה בפתולוגיה ובתנועה, ביומכניקה, אנטומיה, היא עשתה משהו באמת שלם ובעיניי מופלא, שעובד. יש מורים בכל הארץ.
ועד היום היא בגיל 85, היא עדיין פעילה, מלמדת.
כן, מלמדת, מורים, וכל שיעור שלה הוא מדהים.
וואו.
הוא מדהים. במחשבת הגוף, זה אחד הדברים המיוחדים בשיטה, שכל שיעור הוא אחר. כמו שאמרתי, אין אותו דבר. ועדיין גם יוספה כל פעם, אפילו שאני 35 שנה, כל פעם היא באה עם איזה שילוב מעניין, עם איזו השפעה מצוינת על חלק גוף, שאני פשוט מופתעת ו...
זה נשמע שזה גם גמישות לא רק גופנית, זה גם גמישות מחשבתית הרבה,
כן,
שיש...
אני מאוד מאמינה שזה הולך ביחד.
ואת ביחד. בעצם אולי בהמשך לשיטה שלה, פתחת את הסודות שלך והוא נקרא מעברים?
נכון, הוא נקרא מעברים, כי בעצם לקחתי את האסנס של הגישה. אנחנו לומדים איך לעבור ממצב למצב. ממצב למצב זה אומר מתנוחה לתנוחה, איך לעשות אותה נכונה, אבל אפשר להרחיב את זה. ממצב למצב, איך אני עוברת מ... ככל שאני... כשאנחנו עמוק בשיטה ומבינים ויוצרים את המעברים ההרמונים האלה, אנחנו מעבירים את זה גם לחיים שלנו, לא רק הפיזיים. זה זולג ל... איך אני נכנסת הביתה, היה לי יום עבודה קשה, התעצבנתי. איך עכשיו אני אכנס הביתה לילדים שלי ואני אהיה רגועה? איך אני עושה את המעבר הזה? או כל מעבר, אני עוברת דירה, הילד עובר בית ספר, הלחצים האלה. מעבר זה צומת שהוא יכול להיות הרמוני, אם מתכוננים אליו נכון ומתכננים, והטיימינג נכון. או הוא יכול להיות טראומטי. אז אנחנו רוצים שזה יהיה בזרימה ומתוכנן. אז כמו שאנחנו מתכננים, כשאני עושה שיעור, אני מתכננת את הרצפים שלי שיהיו הגיוניים לגוף, לפי מה שהאנטומיה שאני יודעת והפיזיולוגיה. אז ככה, בלי שאנשים שמים לב, אני והמתעמלים שלי, אנחנו פתאום לומדות איך לעשות מעברים בחיים בכלל.
איזה כיף, זה ממש, או קצת פרפרזה על התוכנית שלנו, פרק חדש. נכון. אנחנו כל הזמן מתחילים פרק חדש, וכל גיל, באמת חשבתי על השם לתוכנית, אמרתי, זה נראה לי משהו ממש מתאים, כי כל גיל אפשר להתחיל מחדש, והשיטה הזאת, אני חושב שהיא באמת שיטה מאוד...
יש בה המון, הפילוסופיה שמאחוריה היא פיזית לגמרי, אבל היא המון, יש בה המון עומק, שאני מאוד אוהבת אותה, ומאוד משתמשת בה, עומק, ככל שאני מעמיקה, אני מבינה כמה היא קשורה לחיים שלי האישיים. וגם תלמידות מספרות לי, אומרות לי, למשל, מישהי לא מזמן אמרה לי, היא הגיעה חדשה לשיעור, אחרי זה כמה פעמים היא ביקשה לדבר איתי בצד, והיא אמרה לי, תקשיבי, משהו קורה לי, ואני לא הולכת לפסיכולוג, יכול להיות שזה קשור לזה שאני מתעמלת ככה? אני אומרת לה, מה? ואז היא מספרת, היא גרה באיזה מושב, ליד הילדים, וכל זמן הבת שלה שמה את הילדים אצלה, וגם אם זה נוח לה, וגם אם לא, היא על הילדים. ואז היא אומרת, ובזמן האחרון אני אומרת לה, לא, לא מתאים לי, אני עייפה, אני יוצאת. היא אומרת לי, אני לא הולכת לשום פסיכולוג או משהו. אבל בשיעורים אני כל הזמן שואלת, לא שואלת ומנחה, לפתוח את היד עד איפה שנעים לך. תרימי את הרגל עד איפה שנעים, לא בכוח.
וואו.
תיישרי את הרגל עד איפה שנעים, זה יקרה לאט לאט יותר ויותר. הדבר הזה, מי שואל אותנו עד איפה שנעים? בטח לא בשיעורי פיזיים, שיעורי תנועה. תעשי עוד קצת ועוד קצת, לא. עד איפה שנעים? להגיע אולי לשולי כאב, לא יותר. השאלה הזאת, עד איפה שנעים, כנראה נכנסה לעוד מקומות בחיים.
וואו, זו שאלה חזקה, כי גם מביאה את הבן אדם לסנטר שלו.
לגמרי.
אני בכובע אחר, ממש, אני גם מעביר הרצאות וסדנאות בנושאים של מוגנות מינית ומיניות בריאה לילדים ונוער. והחיבור הזה שבן אדם יהיה מחובר לעצמו, ידע להציב את הגבול גם לזולת, זה ממש מתחבר למקום הזה של הגוף.
נכון, מאוד.
זאת אומרת שצריך להגיד למורים של חינוך גופני בבית ספר, התפקיד שלכם זה גם ללמד את הילד להיות מחובר לסנטר שלו, למודעות העצמית.
זה מה שאני עושה עם הילדים, וגם לכל אחד מאיתנו, עד לא להגזים, המערב דורש מאיתנו גם זה וגם זה, וגם קריירה וגם בית, ושהכל יהיה מושלם, וגם לשכן יש אוטו, אז אני אקנה את האוטו גם. הלחץ הזה...
ומה זה להיות גבר, מה זה להיות אישה, מה זה להיות בן אדם מבוגר, כאילו, יש ממש הכתבה של ה... ואת, כמובן, אמרת לי גם מקודם בכניסה, דיברת על המילה מודעות.
נכון.
את רוצה להכניס את המודעות?
כן, מודעות דרך הקשבה. Mm-hmm. עכשיו, הקשבה זה מילה שכולם מדברים בזמן, להקשיב לעצמי, כן. אבל במחשבת הגוף אני מלמדת איך להקשיב. למשל, למגע הגוף עם הרצפה. אני בעמידת שש, כפות ידיים מונחות על הרצפה, איך הן מונחות? איפה הלחץ? תקשיבי. זה צריך להיות פה או פה, או מגע של יד אחת. והיד השנייה, אני מלמדת להקשיב גם דרך המגע של הגוף עם הרצפה, גם דרך מסרים שאנחנו קולטים מהגוף שלנו. רגע, פה זה כבר יותר מדי, זה כבר קשה לי, אני כבר בהגזמה. Mm-hmm. אני כבר במקום מיותר, תנועה מיותרת אני קוראת לזה. כאילו, אל תגיעי למיותר, שחררי. התנועה תגדל עם הזמן, וגם הן רואות. מתחילת השיעור לסוף השיעור יש הבדל. בין השיעור לשיעור, בין חודש לחודש. זה קורה, אבל לא בלחץ. לא במאבק עם הגוף.
אז למשל מישהו מגיע אליך עם כאבים. כאבים בגב, בצוואר, בשכמות.
מאוד נפוץ.
כאילו, אני אומר, אם יש לי כאבי גב, אז אני אלך או למישהו שיעשה לי איסטורי, או לפיזיותרפיסט, או אקח וולטרן או משהו כזה. מה את עושה שמישהו מגיע אליך עם כאבים?
אז השילוב הנפלא הוא שאני גם עושה תנועה, שהיא בהקשבה והיא נכונה ומתאימה לפי ההיכרות שלי עם הגוף מבפנים, אנטומיה, פיזיולוגיה, ביומכניקה, וגם מגע. השילוב הזה של תנועה ומגע, זה שילוב מנצח.
את גם מוסיפה אלמנטים של מגע
לא בשיעורים בקבוצתיים, אלא במי שבא אליי, הוא בא באופן אישי, והוא מספר לי, והוא מביא לי, אם יש כל מיני צילומים, אני מסתכלת, ואני לפי זה מחליטה, אנחנו ביחד צועדים איך לגעת, איפה לגעת. דרך אגב, אני לא תמיד נוגעת במקום הכואב. מישהו יכול לבוא לי עם גב תחתון כואב, אני אגע באגן או במפרקי הירחיים, כי משם, דווקא משם הכאב, לא מהגב.
את מזהה את השורש של ה...
לאט לאט, לפי מה שהוא מספר לי. אם הוא אומר לי... סתם דוגמה, נהגתי המון זמן, ואני אומרת לו, ואיפה היה הארנק שלך? בכיס האחורי שלחץ לו על העצב, שנקרא סייאטיקה, ועושה כאב מהגב לאורך הרגל. לפעמים חלק מהסיבים לחוצים, אז כואבות לו רק הרגל כואבת לו. אבל לפי שהוא סיפר לי, שהוא היה עם הארנק, אני מבינה שזה מהעצב הזה, שמתחיל בגב. אז אני אעשה לו, נתחיל לו מהגב, לא מהרגליים בכלל. הקשרים האלה
ואז בין... נגיד זה סדרת טיפולים, זאת אומרת, אם מישהו מגיע אלייך, כמה זמן הוא צריך כדי שהוא יכל להנחיל את זה לעצמו, את המודעות הזאת, איזה פעם בשבוע, איך זה...
זה מאוד תלוי ואינדיבידואלי, אין מרשמים, אין סדרות של זה, אני לא מכתיבה. הדבר היחיד שאני כן מבקשת וממליצה בחום, זה אם טיפלתי בך ו... אתה כבר משתפר ואתה כבר לא כאוב או את, להיכנס לקבוצה, לתחזוקה. כי אחרת, איכב, אם לא נטפל ביציבה שלנו, וזה קורה רק לאורך זמן, זה תהליך. אם לא נטפל בטווחי תנועה שלנו, בכוח שלנו, בצורה הזאת, זה כנראה יחזור. אז למה? חבל העבודה ועל
כן,
הכסף.
נכון.
אז אני מאוד ממליצה לעשות את המעבר, זאת המטרה שלי, להתחיל... במגע, לשלב תנועה שכבר אני יודעת שיש בשיעורים. אז כבר להתחיל ללמד את העקרונות, את ההקשבה, וכשמוכן להיכנס לקבוצה.
אני לא רוצה לקפוץ לסוף, אבל זה מעניין אותי, כי בסוף הסטודיו שלך נמצא במקום פיזי
בחדרה. נכון.
עכשיו, אם מישהו נמצא בבאר שבע, אז מה הוא עושה? יש לך שיעורים בזום או ש...
קודם כל, יש לי שיעורים בזום, מאז הקורונה. מזלי, התברכתי בבן הייטקיסט וחתן גם כן, מהנדס מחשבים. עוד לפני שהיו הסגרים, הם אמרו לי, את צריכה זום. לא ידעתי מה זה, אחד לא ידע בטח מה זה. האמת שאני לא עובדת בזום, אני עובדת עם גוגל, משהו אחר, אבל באותו עיקרון של זום, בדיוק. גוגל מיט. זה יותר קל אפילו, כי לא צריך להירשם סיסמה, פשוט אני מתקשרת ואנשים נכנסים פנימה. זה עובד נהדר, יש לי תלמידים מכל הארץ. יש לי מטופלים שאני מטפלת בהם דרך תנועה, מרחוק. אני יודעת איפה כואב להם, נותנת להם תנועות, וזה הולך ומשתפר, והם עושים, יש סרטונים שאני שולחת להם, מתרגלים במשך השבוע. זה מדהים, לא האמנתי, לא דמיינתי שככה אני אעבוד.
כן.
ומכאן בא לי גם העתיד, הגיע אליי ככה במחשבה הלאה. אני פתאום, אנחנו אחרי הקורונה, מלחמה, אנשים לא מפחדים לצאת מהבית, אזעקות, מצבים, אנשים מפונים, ואז בעצם גם אני התחלתי ללמוד דרך הזום בכל מיני קורסים, ואמרתי, רגע, אפשר לאסוף את כל עשיתי חישוב שמתחילת העבודה שלי, אני איזה 10,000 שעות מנחה התעמלות מחשבת הגוף. אז לקחת את כל 10,000 שעות האלה, לזקק אותם לתרגולים בפלטפורמה דיגיטלית, שאפשר לעשות מנוי במחיר ממש הרבה יותר זול מסטודיו, ולהתאמן בבית, כי כל הקטע והרעיון שצריך לזוז כל יום, זה יכול להיות 5 דקות, לא צריך יותר. אם יותר, עוד יותר טוב, אבל כל יום 5-10 דקות של תנועה, היא עושה שינוי אדיר, וזה מה שאנחנו צריכים, כי אנחנו כל היום...
תקשיבי, זו אמירה חזקה, זאת אומרת, אנחנו חושבים שצריך לצאת וללבוש בגדים וללכת לג'ים או...
ולחפש חנייה, וזה, ופה, ולקחת בייביסיטר וזה. לא, אפשר מהבית, ממקום רגוע, שאתה אוהב בבית שלך, ולהתרגל, לפתוח את המחשב, ויש סרטונים שאני מראה.
היום כבר יש מי שרוצה לטעום מהדברים שלך, איפה הוא יכול לכתוב ביוטיוב או באתר שלך?
כן, יש ערוץ יוטיוב, סטודיו מעברים, יש אתר, ויש את הסטודיו שלי, הפרונטלי, ואת המועדון מנויים הזה, שעכשיו אני... עובדת עליו.
וואי, אנחנו נשמח לעזור לך, וזה צריכה פה עזרה טכנית, יש לנו פה את שוקי המפיק.
נפלא, אני... האמת היא שכבר עשינו סרטונים, וערכתי והכל, וגם יש, זה למתחילים, ולמתקדמים, כמו שיעורי מחשבת הגוף, זה שמע. אתה פשוט כמו פודקאסט, לוקח אוזניות, שוכב, ועושה את ה-5, 10, 18 דקות, יש שם כל מיני קטגוריות, לפי זמן, לפי חלקי גוף, לפי כאבים.
תגידי, ודיברת זאת על כאבים, אז מה עם כאבים נפשיים? זאת אומרת, נגיד, ביטחון עצמי או סטרס, איך זה משפיע בעצם על העולמות האלה?
כן. אז סטרס דיברנו. ברגע שאתה שולט בגוף שלך, שאתה יודע, כי מה שקורה כשכואב לנו, אנחנו בלחץ, רגע, מה נעשה? למי נלך? מה שלא יותר גרוע? אבל אם יש כלי שאתה יודע שעוזר לך, אתה רגע נשכב על השטיח, עושה כמה תנועות וזה מקל עליך, זה נותן המון כוח, המון עוצמה לנו, כמטפלים של עצמנו. ואם אני אומרת, רגע, כאב לי אגב כי החלפתי נעליים, כי הלכתי על נעלי עקב או לא משנה, אז המודעות הזו, אולי בגלל זה, אז רגע אני אעזוב את הנעליים, אני אבדוק אם זה באמת זה. זה דברים שאין להם תחליף, הכוח הפנימי הזה, להחליט ולעשות לעצמנו טוב. זה לא אומר שלא צריך רופאים ולא צריך ללכת. לא, כן, אם צריך.
דיברת על איזה עצב שמתחיל מהראש, דיברת על זה.
וגוס, נכון.
אז זה קשור גם ל...
העצב, הווגוס, כן, הוא נקרא עצב התועה, לא בעין, בהי. הוא בעצם מתחיל מהמוח ועובר דרך העיניים, אוזניים, מטרי הכל עד הקיבה, שרפת עד הקיבה. והעצב הזה, התפקיד שלו זה לווסת את רמת המתח בגוף. זאת אומרת, אם הגוף שלנו במחלה, הוא צריך להיות דרוך ולהילחם בחיידק או בווירוס, ואז העצב הזה שולח אותות למוח לעזור. להילחם. אבל כשנגמרת המחלה, העצב הזה אמור להרגיע, להגיד זהו, נגמר המחלה, תחזור לחיים. הרבה פעמים בגלל אורח החיים שלנו והלחץ וכל מה שדיברנו קודם, הסטרס, הדחק הזה, הוא לא נרגע, והוא ממשיך לשלוח אותות להילחם בשום דבר. ואז מה שקורה, אנחנו נלחמים בגוף שלנו. ומכאן יש כל מיני מחלות. זה סטרס כזה שמחולל מחלות. אז מחשבת הגוף, עם הרוגע, עם השקט, עם החיבור לעצמנו, עם הנשימה, מרגיעה. דרך אגב, אפשר להירגע בלשיר, יש אנשים ששירה מרגיעה אותם, של הזנה למוזיקה, זה הכל העצב הזה. הכל הוא. אז כן, הוא נפלא בלדעת, עכשיו אנחנו יודעים, מחקרים יודעים, שכשהוא צריך להילחם, הוא נלחם, הוא שולח את האותות. אבל כשצריך להירגע, נגמר את המחלה, צריך להרגיע.
כן, זה לעבור מהמערכת הסימפתטית לפרסימפתטית.
כן, בדיוק, בדיוק. ובמחשבת הגוף הפרסימפתטית עובדת מאוד טוב. ואפרופו זה, בגילאים היותר מבוגרים, נגיד יש את העניין של נפילות. למה נופלים?
כן, כן. יש לנו עוד כמה דקות, אנחנו, כן.
אני חושבת שחשוב לדבר על נפילות, כי יש לנו בעצם שלוש מערכות שעוזרות לנו לשמור על יציבות. שיווי משקל, שנמצאת באוזן, הווסטיבולרית, זה המערכת הזאת. יש את מערכת הראייה, ששומרת לנו לשמור על שיווי משקל, ויש מערכת שנקראת פרופריוספטית, שבעצם היא אומרת לנו איפה עברי הגוף נמצאים בחלל. אם עכשיו אתה יושב ככה, זה אומר, יש לך מסרים למוח, איפה, איך אתה יושב.
כן.
עכשיו, במחשבת הגוף אנחנו מאוד עובדים על הפרופריוספטית הזו, כי אנחנו כל הזמן, איפה היד, איפה הרגל, כמה למתוח, כל הזמן חושבים על זה, ואם אנחנו נשענים רק, או בעיקר על מערכת הראייה, אז למשל, בחושך אנחנו ניפול, או נמעד, או נהיה בפחות יציבים, כי אנחנו מסתמכים רק יותר, לא רק על מערכת הראייה. הרבה פעמים קורה שאנשים קמים לשירותים בלילה ונופלים או מועדים.
כן, במקרה בגיל השלישי.
כן, וזה חשוב לעבוד גם על מערכת שיווי המשקל וגם על הפרופריוספטית, שמי שעושה מחשבת הגוף, שלושת המערכות האלה עובדות, וככה אנחנו שומרים, כי מה קורה עם השנים? הן מזדקנות גם, הן מתבגרות. התשדירים, המסרים למוח נעשים יותר איטיים, אז נופלים, או מועדים, ואז קוראים, נפילות זה לא תענוג.
לא.
אני קראתי ש-20% מגילאי ה-60 נופלים, ש-60 מה זה? זה כלום, זה אנשים בקריירה שנייה.
ממש, זה תחילת החיים כמעט.
כן. כן. ועכשיו, נפילה יכולה להיות נזק בלתי הפיך, אלא מפרקים. ואנשים בני 80 ומעלה, זה 40% שנופלים. ובגילאים היותר מבוגרים, זה ממש סכנה, זה יוצר סכנת חיים. כי
זה ממש ממש חשוב, באמת הנקודה הזאת שהבאת אותה בסוף התוכנית, אני חושב שזה באמת, זה נותן פינאלי חשוב לתוכנית הזאת, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, תוחלת החיים עולה, והמטרה שלנו זה להגביר גם את איכות החיים, ואיכות בדיוק. החיים זה א' ב', זה יציבה, זה גמישות, זה רוגע, זה באמת הבריאות.
הבריאות
אז, באמת, ורד, הזמן סוגר עלינו. ממש היה כיף. אני חושב, אם אתם בני 55 ומעלה, אני חושב, לא רק 55, כולנו, להתחיל פרק חדש בחיים עם תובנות כמו שקיבלתם מעברת, סטודיו מעברים, שיטת מחשבת הגוף, כמו שאמרת, גם 5 דקות ביום, לגמרי. זה נותן שדרוג.
זה יותר טוב מכלום לגמרי, ואחר כך גם פתאום רואים שטוב, אז אפשר לעשות יותר. לא שאני אומרת רק 5 דקות, אבל 5 דקות ביום עושה שדרוג לגמרי.
אז תברכי את המאזינים שלך באיזה טיפ ככה לחיים עם הבריאות.
אתה רוצה שאני אעשה איזה תנועה כזאת שיכולה לעשות טוב?
כן, כן, אפשר, הנה.
יאללה.
שוק, יש לנו זמן לעשות תנועה קצרה.
קצרה.
כן.
הנה, אנחנו יושבים. בואו נעשה ביחד. אנחנו לוקחים את הידיים, פשוט מאוד, מותחים, הופכים את כפות הידיים, ונמתחים, וקצת מרימים, צד אחד מעריכים, וקצת צד שני, הנה הכנסנו חיים לגוף שלנו בשנייה.
וואו. יהודים. ורד, היה כיף, תודה רבה, ויש לך עוד שיר ש... נכון. שנתת לנו. אחרי השיר של האחדות שנתת באמצע התוכנית, עכשיו שיר של יהודית רביץ, אני מת עליה, מילה כן. טובה. שיהיה לנו באמת עין טובה וטוב.
אמן.
שיהיה לנו הרבה טוב.
אמן, אמן, שימשיך הטוב. כן.
אמן. תודה רבה, ורד. ניפגש בשבוע הבא.
אפילו בלילות שינה טרופים